עשה תורתך קבע, אומר לנו שמאי. אז ללמוד דף יומי, ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום, אבל מרוב קביעות אולי ניכנס לקיבעון, לא? איך שומרים על קביעות, אבל גם על התחדשות והתלהבות? מיד. שלום הרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
אנחנו במשנת ט"ו של פרק א', שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. שלושה חלקים למשנה הזאת, עוד מעט נברר את הקשר אם בכלל יש ביניהם. החלק הראשון, עשה תורתך קבע, הוא מסקרן. אנחנו מכירים את האמירה על התפילה, שמי שעושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. ולכאורה, אומרים לנו פה, עשה תורתך קבע, זה גם כן יכול לפגום בחיבור שלנו לתורה, אם אנחנו נהפוך אותה למשהו ככה קבוע, מצוות אנשים מלומדה.
נכון, באמת ישנם שני מאמרים בחז"ל, אחד פה, אחד במקום אחר, שנראים דומים, אבל הם שונים מאוד. מאמר אחד אומר, קבעת עיתים לתורה, כלומר, אחת השאלות שישאל האדם כשיגיע לדין, האם הוא קבע עיתים לתורה. המאמר השני פה במשנה שלנו, שמאי אומר, עשה תורתך קבע. כבר אנחנו רואים הבדל שקבעת עיתים לתורה, התורה עומדת בפני עצמה, היא לא קשורה לאדם. קבעת עיתים לתורה, עשה תורתך קבע, תורתך זה התורה שלך. כלומר, אנחנו מגלים בעצם שישנם שני ציוויים. הייתי אומר, יש איזה מציאות ויש תוצאה של המציאות. מצד אחד, אדם צריך לקבוע לו זמן קבוע ללמוד תורה. כפי שנפסק בהלכה בשולחן ערוך, ביום ובלילה, כל אחד לפי כוחו, לפי יכולתו וכו'. זה מה שאמרה הגמרא, קבעת עיתים לתורה, כלומר, האם התורה שאתה למדת הייתה בזמן קבוע, הייתה במציאות שהיא לא השתנתה למרות כל המאורעות וכל חילופי הזמנים והדברים המשתנים? ב', לא מספיק שאדם יקבע עיתים לתורה, כי אז התורה נמצאת מחוץ לו, היא לא משפיעה על החיים שלו. השלב השני הוא המשנה שלנו. עשה תורתך קבע. כלומר, שמאי אומר, לא מספיק רק לקבוע עיתים לתורה, כשאתה לומד תורה, אבל התורה נמצאת מחוץ לאישיות שלך, מחוץ לחיים שלך, מחוץ לתפיסת העולם שלך, מחוץ לסדרי העדיפויות שלך וכו'. אלא אותה תורה שאתה קבעת עליה את הזמנים הקבועים, קבעת עיתים לתורה, אותה התורה אמורה להפך להיות תורתך. ולכן, אם אדם באמת הופך את התורה האובייקטיבית שהוא למד לתורה הסובייקטיבית שלו, כלומר, הוא מביא את עצמו לידי ביטוי, ממילא הקביעות שעליה מדובר היא לא קיבעון, אלא היא קביעות, הכוונה יציבות, יחס קבוע אל התורה, יחס של שייכות, של רצינות, של ערך חשוב מאוד, ומכוח זה באמת יופיע החידוש שתכף נדבר עליו.
אז בעצם עשה תורתך קבע זה לא מה שאנחנו חושבים, תעשה איזה קביעות ככה מייבשת כזאת אולי אפילו, ככה ביום יום, קבועה, בשעה מסוימת, אלא זה בתוכך. שיהיה לך קביעות בתוכך, חבר של קבע כזה, התורה צריכה להיות מקובעת בתוכך.
מעין הדבר הזה, כלומר, מתוך הקביעות לכאורה הקפואה, היבשה, שאדם קובע לו זמנים קבועים ללמוד תורה, וכמו שאמרנו, ככה הלכה, מתוך זה הוא אמור להגיע לתורה דילה, לתורה שלו, לתורתך, שהיחס שלו כלפיה יהיה של קבע מהבחינה הזו, שגם אם רוב שעות היום הוא אדם שעוסק במלאכה, עוסק בכל מיני סוגיות וכל מיני עניינים, ולא לומד תורה, אבל היחס שלו לערכים של התורה, לאידיאלים של התורה, היא יחס של קביעות, של רצינות, של החשבה.
ואם כבר נגענו אבל בעניין הזה של קביעות, הביקורת שיש על הקביעות הזאת של דף יומי, של שניים מקרא ואחד תרגום, זה שההיצמדות הזאת לדברים הקבועים הרבה פעמים הופכת את התורה למשהו קצת שטחי, למשהו קצת לא עמוק, ו... דווקא כשבן אדם משאיר מקום, מה שנקרא, לחידושים ולהתלהבות ולא לאיזה דף כזה שצריך לגמור, זה לכאורה מחבר אותו יותר לתורה, לא?
נכון, אני אפילו הייתי מקצין את השאלה הזאת ושואל שאלה ברמה הכי טכנית שאפשר לשאול. איש ממוצע הולך לעבודה, חוזר הביתה בסוף היום. יש לו שעה ללמוד. שעה ללמוד. מה ילמד בשעה הזאת? האם ילמד בשעה הזאת דבר קבוע, למשל כמו דף יומי? או האם ילמד משהו, תוכן מסוים וכו'.
פסקה באורות...
או פסקה בספר אורות של הרב קוק, שיכולה אותה פסקה
לעורר ולהחיות.
לעורר אותו, להחיות אותו וכו'. א', עצם מעמדת השאלה היא שאלה. זאת אומרת, אנחנו לא מבטלים את השאלה. מצד שני, אני חושב שכל אחד באמת צריך לשאול את עצמו, איך מצד אחד? אני ניגש אל הדברים ממקום של קביעות, וכאן יכול להיות שאם אדם ייגש שכל, ממקום כזה שכל פעם הוא ילמד משהו אחר, אז באמת הוא יהיה נע ונה תהיה בארץ. אז איך מצד שני הוא כן יוצר משהו קבוע, רציף, מתמיד, אבל מצד שני המשהו הזה שהוא לומד, אותו תוכן שהוא לומד, מחיה אותו, מחדש אותו, מלהיב אותו, והכי חשוב, משפיע על כל מערכת החיים שלו. זאת לא שאלה פשוטה, לכן כל אדם צריך לשבת טוב עם עצמו, ולתת לעצמו תשובה אמיתית לשאלה הזאת.
כן, למרות שבדור שלנו אני חושב שבשנים האחרונות, העניין הזה של הקביעות של הדף היומי היא מאוד משגשגת, מאוד פורחת. אנחנו השנה מסיימים בעצם עוד מחזור, אנשים 7 שנים מתמידים בעניין הזה, וקשה להעמיד מול זה, אני חושב, משהו.
זה... עצם הקביעות של הדף היומי היא דבר עצום, היא דבר גדול, ובפרט אצל אנשי מעשה, שבמסירות נפש ובמסירות נפש של נשותיהם בעיקר, עומדים יום-יום בדף היומי כמו שצריך, וגם אם נרדמים על הדף היומי, לא נורא, עצם הקביעות היא בסדר, ומצד שני, לא יכול להיות שאדם ייכנס לאיזושהי רוטינה ואנרציה, ובסופו של דבר הוא לא מתפתח.
אולי בשביל זה שבת, אולי שבת היא יותר בשביל להרחיב את ה...
אני הייתי אומר, אפשר לעשות את השעה הזאת לשעה וחצי, ואז שעה דף יומי, ועוד חצי שעה משהו שהוא יותר, הייתי אומר, בכביש ישיר לעורר את הנשמה, כדי באמת לקבל את הכוח לכל המערכת של החיים.
כן. אז זה החלק הראשון, עשה תורתך קבע. החלק השני אומר, אמור מעט ועשה הרבה. וזה לכאורה מאוד הגיוני, מאוד מובן, אבל שחושבים על זה קצת, יש הרבה אנשים שמה לעשות, כוחם בפיהם יותר מאשר במעשיהם, וזה גם תלוי אישיות. יש אנשים שאולי צריכים לאמור יותר ולעשות פחות, כי בזה כוחם, בזה כישרונם, אולי לזה, בזה הם יביאו יותר ברכה לעולם, זה מאוד משתנה מאחד לשני, ויש אנשים שבאמת הם יותר אנשי מעשה ופחות אנשי דיבור, זה לא אינדיבידואלי העניין הזה?
זה נכון, לכן אני חושב שמה ששמי אומר, אמור מעט ועשה הרבה, זה לא סותר את עשה תורתך קבע. כלומר, כשאדם מגיע למצב שהוא קובע עיתים לתורה, ואז התורה מבחינתו נהפכת לדבר של חשיבות שיש בה הערכה וכו', ממילא אותה תורה שהוא למד היא לא נשארת רק ברעיון, אלא היא אמורה לצאת אל הפועל. כשחזל אמרו, כששמי אמר, אמור מעט ועשה הרבה, הוא לא התכוון לחלק בין דיבור לבין עשייה במובן הטכני. אלא שאותם הרעיונות שאתה לומד, שלא יישארו באיזה מין מטאפורה.
זה כמו תלמוד תורה ודרך ארץ, נגיד.
משהו כזה.
אתה תבטא את הלימוד שלך גם בעשייה, ולא רק, זה הכוונה, ולכן זה מתחבר למאמר הראשון.
נכון, ולכן אפילו הייתי אומר קצת בצורה, אם אפשר לומר, מוגזמת ומוקצנת, שאחת הסכנות אצל אדם שלומד תורה ובפרט קובע עיתים לתורה ובפרט התורה נהפכה אצלו לקביעות, אני אומר את זה בשפה של החבר'ה, שהוא יכול להפך לרחפן. כלומר, הוא יכול להיות אדם כזה ששייך לרעיונות, לאידיאלים, לערכים. אומר שמי, וזה מעניין שזה דווקא שמי אומר את זה, כלומר, דווקא שמי, שהוא במרכאות הקפדן, שרוצה מפגש עם הגרעין של האמת כפי שהוא, אומר לך, תדע לך, המפגש עם הגרעין עם האמת, עשר תורתך קבע הוא נכון, אבל זה חייב להופיע בתיקון עולם במציאות, אמור מעט ועשה הרבה. לכן העשה הרבה, זה לא משנה אם זה בא לידי ביטוי בהוראה, או בא לידי ביטוי בעשייה. אמור מעט ועשה הרבה, הכוונה שאת עולם הערכים והרעיונות, תגלה במציאות, בין בדיבור, אם זה בהוראה, בחינוך, למשל, או בין בעולם המעשה.
הסרט הרב של שמי הוא קפדן, ובאמת ככה אנחנו מכירים את זה מהסיפורים בגמרא, שבאו אליו אנשים שרצו ללמוד את כל התורה על רגל אחת, ועוד חפם באמת הבניין, או סיפורים אחרים. והנה מגיע החלק האחרון של המשנה שלנו, ששמי אומר, ומפתיע אותנו, כי דווקא אותו שמי הקפדן אומר, ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. אז זה משהו פה מאוד מוזר. אנחנו רגילים לחשוב על שמי כאיש קפדן, ודווקא הוא זה שאומר, ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות.
התשובה לשאלה הזאת היא בדיוק, כשלמדנו את המשניות ביחס להלל, היא בדיוק אותה תשובה. כלומר, מרכז הכובד של הלל, הוא באמת הגילוי של האלוקי, או של הערכים האלוקים, בתוך המציאות המסובכת והמורכבת. לכן אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, אבל זה לא סותר את הגרעין הפנימי, שלמשל מי שלא לומד תורה, כמו שאמרנו,
קטל החייו.
קטל החייו, אז הוא מאבד את כוחות החיים שלו. שמי מהצד השני. שמי מצד אחד הגרעין הפנימי שלו, מרכז הכובד שלו, זה באמת הממד האלוהי כפי שהוא, באמת הוא, הייתי אומר, שם את האצבע על מרכז הכובד, על מרכז המטרה. אבל שמי יודע שמתוך עשה תורתך קבע, אפשר להגיע לשני קלקולים, או יש שתי סכנות בעשה תורתך קבע, וזה גם הקשר בין כל החלקים. מצד אחד, אדם ששייך לתורה ולתורה שלו, הוא יכול, כמו שאמרנו מקודם, להיות שייך לרעיונות, אבל לא חי במציאות, לא מגלה את אותם רעיונות במציאות. ומצד שני, הוא יכול להפך, אני אומר את זה בביטוי של החבר'ה, הוא יכול להפך לסנופ חברתי. לכן נווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. כלומר, הסכנה במפגש עם תורה אידיאלית, נשגבת, אצילית, עליונה, זה ההתנתקות מהחיים, בין במובן של העשייה ובין במובן של החברה. ולכן שלושת החלקים האלה במשנה בעצם כוללים איזה פסיפס שלם של שמאי. כלומר, מצד אחד, עשה תורתך קבע, זה הגרעין מצד עצמו. מצד שני, את הגרעין הזה תגלה במציאות.
מציאות עם עשה הרבה.
גם בעולם העשייה וגם בעולם החברה. ולכן נווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות.
עכשיו, כל האדם הזה, זה משהו מאוד קשה. מה זה כל האדם? יש אנשים קשים, יש אנשים רעים בהתנהגותם, נגיד ככה. מה זה נווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות? הרי חלק מהחינוך של האחר, של החברה לפעמים, זה להזיף לו פנים בשביל להוכיח אותו, בשביל לדחות אותו במצבים מסוימים.
אתה צודק, ולכן באמת חזל למשל אמרו במשנה בפרק חלק, מסכת סנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואז מיד אמרו, ואלו שאין להם חלק. איך יכול להיות? או כל ישראל יש להם חלק, ואז אין כאלה שאין להם. או
אם אתה אומר אלו שאין
להם, או שאתה אומר אלו שאין להם, אז תגיד אלו שיש להם ואלו שאין להם. מה זה כל ישראל יש להם חלק ואלו שאין להם? אחד ההסברים אומר שהמילה כל, כידוע בחזל, זה הממד הכולי, הממד הכללי. כלומר, הכוליות הזאת היא מבטאת את העצמיות, את המהות. אז מבחינת המהות, מבחינת השייכות לכלל ישראל מצד המהות, כל אחד יש לו חלק לעולם הבא. מבחינת המציאות, הבחירה החופשית של האדם, יש כאלה שפספסו. כלומר, לא גילו את הבחירה החופשית בצורה מדויקת ואלו שאין להם. אותו דבר פה. ומקבל את כל האדם. כלומר, יש התבוננות על כל אדם שהתבוננות כפולה. התבוננות אחת שהיא הצד המהותי שלו, שחביב אדם שנברא בצלם, וחביב ישראל שנקראו בנים למקום, ועשה האלוהים את האדם ישר, ועמך כולם צדיקים. כל הביטויים האלה בחזל בעצם באים לברר שעצמיותו של האדם, אם הייתי אומר, העצמיות הכולית של האדם, הכלל, המהות שלו, התמצית הפנימית שלו, היא באמת יושר וצדק. ומצד שני, יש את הממד השני, שהוא הממד של הבחירה החופשית, של הביטוי המעשי, שפה יכולים להיות הרבה קלקולים. אומר שמאי, אם אתה עושה תורתך קבע, כלומר, אם אתה שייך לערכים של התורה באמת, אתה תדע איך לבטא את זה במציאות, ואיך למצוא בכל אדם את הכוליות הזאת, את העצמיות הזאת.
שתאפשר לך לקבל אותו בסבר פנים יפות.
שתאפשר לך לקבל אותו בסבר פנים יפות, וזה לא סותר בכלל שלפעמים, כמובן, יש מצבים שבהם צריך לסחר. ודאי, יש לך סחר.
נמשיך למשנה הבאה, משנה ט"ז. רבן גמליאל אומר, עשה לך רב, והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר עומדות. אז קודם כל, עשה לך רב, זה משהו שכבר שמענו, ולא ברור למה הוא חוזר. האם הוא חוזר בגלל המשך המשנה? זאת אומרת, מה מיוחד פה בעניין הזה שצריך לחזור עליו?
אז באמת יש חלק מהמפרשים שאומרים ששני הציוויים, עשה לך רב, מדברים בשני ממדים שונים. עשה לך רב הראשון, עשה לך רב, וקנה לך חבר, וכו'. זה עשה לך רב יותר, במובן, הייתי אומר, ההוראתי החברתי. כלומר, הרב היא איזושהי דמות, הרב הוא איזושהי דמות, שמבטאת ערכים, אידיאלים, מטרות, כיוון, זה לא קשור דווקא ללימוד, וזה לא קשור דווקא לפסיקת הלכה, אלא זה יותר, הייתי אומר, הכוונה כללית לחיים. כמו שהרב קוק היה אומר, במאמר כבוד הרבנות, הוא כתב שהתפקיד של הרב בעם ישראל זה לא רק לענות תשובה ב-SMS, או לתת שיעור, אלא התפקיד של הרב זה לתת את דעת הקהל, לתת את הכיוון, את המגמה, את המטרה, זה ליצור את המין דעת קהל, ליצור את המגמה שבשבילה אנחנו חיים. מצד שני, המגמה הגדולה של עשה לך רב, היא באה לידי ביטוי בפרטים. לכן כאן המשנה שלנו, ואם גם אנחנו נסתכל על המשנה, עשה לך רב, הסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר עומדות, היא יותר עוסקת בלימוד תורה ובקיום מצוות. כלומר, התפקיד של הרב באופן כללי זה באמת לתת כיוון לכל החיים. הדרך המעשית לתת כיוון לכל החיים זה לימוד תורה, פסיקת הלכה, להיות מדויק בלימוד ובעשייה. זאת המנגינה של המשנה הזאת.
לפני שנדבר אולי עוד פעם על ספק, אנחנו ככה אמרנו אל תרבה לעשר עומדות, וזה כאילו היה מובן מאליו. מה פירוש העניין הזה של אל תרבה לעשר עומדות? זה באמת מדובר פה על הלכות מעשר פתאום? מה, אנחנו בסדר זרעים?
תראה, בוא נעשה רגע סדר. מה זה מעשר? מעשר זה יש לנו נגיד 10 חלקים, עשירית ממנו קודש להשם. כלומר, המציאות היא מורכבת מכלל, המספר 10 הוא כמובן המספר הכללי, כשבתמצית המציאות הזאת יש איזה קודש, הייתי אומר, כל העשרה הם בעצם חולין, אם אפשר לומר ממדי חול, והממד העשירי הוא בעצם הקודש הפנימי שנמצא בתוך החולין האלה. כלומר, כל החיים שלנו זה בעצם למצוא את העשירית בתוך העשר.
אז מה זה למצוא את הקודש,
או, כלומר, למצוא את הקודש בתוך החול. עכשיו, כשאדם רוצה למצוא את הקודש בתוך החול, הרבה פעמים, אם הוא לא קשור לרב שלומד דרכו, שממנו הוא לומד תורה בצורה מסודרת, שממנו הוא לומד את טעמי הדברים ושורשי הדברים,
אז הוא מתקשה למצוא את הקודש.
אז הרבה פעמים המפגש שלו עם הקודש בתוך החול, זה באומדנה, זה באומדן, בערך, לא בדיוק, לא בכאילו. אני אומר את זה עכשיו אולי קצת בצורה חריפה. אי אפשר לחזור בתשובה דרך החבר שלי שחזר אתמול בתשובה. אי אפשר להתחזק מבחינה רוחנית דרך איזה ספר שפתחתי באיזשהו בית כנסת בין מנחה לערבית. זה לא הולך בצורה כזאת.
צריך רב.
צריך רב, צריך ללמוד תורה בצורה מסודרת, צריך לשמש תלמידי חכמים, כמו שלא יעלה על הדעת למשל, שאני אלך לרופא חס ושלום לחדר ניתוח, שלמד רפואה מחובות שהיו לו בתיבת הדואר. אלא הוא למד רפואה בצורה מסודרת, בצורה מובנית וכו'. אותו דבר, הדרך, אם אפשר לומר, להתמודד עם האומדן, עם האומדנה, עם השיעור, עם ההשערה,
זה באמצעות הרב.
זה באמצעות רב, אבל באמצעות לימוד מסודר, קבוע, מעמיק, מדויק מהרב.
אבל הקיצוניות השנייה של זה, זה שעושים רב, ודיברנו על זה קצת אולי בעבר, אם עושים רב בשביל להסתלק מן הספק, ובשביל לא להרבה לעשר עומדות, הרבה פעמים פותרים את עצמנו מדברים, מחשיבה הכי בסיסית. מפקידים את הספק אצל הרב, אולי אפילו נגיד בחריפות, מפקידים את השכל אצל הרב. ואומרים, אין, אנחנו כל דבר שעולה לנו בראש, איזשהו דבר קטן, מיד אס-אמס לרב, הוא יפתור את הספק, הוא יפתור את הבעיה. ואיפה אני עצמי? איפה ההתמודדות שלי עם הספק? איפה ההתמודדות שלי עם התורה אולי אפילו? עם העומדות האלה, אני לא צריך להתמודד איתם כתלמיד אפילו, אני צריך לפנות ישר אל הרב?
ודאי, אתה מאיר בעין ובאלף כאן הערה, בעין ובאלף חשובה מאוד. וכבר אמרנו את זה במשנה, באחת המשנות הראשונות. אנשי כנסת הגדולה אמרו, העמידו תלמידים הרבה. כלומר, התפקיד של הרב זה לא ללמד את התלמיד תורה, אלא להביא את התלמיד למצב כזה שהוא עומד על הרגליים של עצמו. העמידו תלמידים הרבה, לא למדו. זה נכון שמצד אחד, הרב, אין דרך אחרת, הרב הוא הכלי, הוא הצינור, הוא הייתי אומר, המסננת אפילו, להגיע למצב כזה שהיחס בין קודש לחול, הוא לא יהיה באומדנה, הוא לא יהיה בהשערה. מצד שני, התפקיד החשוב מאוד של הרב, וגם התלמיד צריך להבין את זה, והתלמיד צריך לקבל את הרושם הזה, את ההקרנה הזאת מהרב, שנכון שהרב מחנך אותנו להימנע מן הספק, אבל מצד שני, מי שאחראי, או מי שמוטלת עליו האחריות, לפתור את הספקות שלו בממדים, בגבולות גזרה, שהוא מסוגל לפתור אותם, זה האדם עצמו. לכן התורה לא מחנכת להפיל את התיקים על רבנים. התורה מחנכת את האדם לקחת אחריות. זה נכון בכל התחומים, בתחומי הפרנסה, בתחומי השידוכים, בתחומי חס ושלום התמודדות עם מחלות וקשיים בכלל, וכו'. יש נטייה היום להפיל את התיקים על הרב. הרב הוא לא אחד שלוקח את התיקים על הגב שלו, אלא אנחנו צריכים, על פי דעת תורה שקנינו כל אחד למדרגתו, לפתור את הספקות, ומה שאין לנו כלים להתמודד איתו, ויש אולי לא מעט צדדים כאלה, שם אנחנו הולכים אל הרב שמוציא אותנו מן הספק.
אז בעצם הסתלק מהספק יכול לעמוד גם בפני עצמו במשנה. זה לא רק הסתלק מן הספק על ידי זה שתעשה לך רב, אלא מסתלק מהספק זה הוראה גם בלי קשר לרב, שאתה צריך להסתלק מן הספק גם בלי קשר לזה שיהיה לך רב. לא לחיות בספק ולקחת אחריות גם על הדברים בעצמך.
נכון, אפילו הייתי אומר שאנחנו חיים בתקופה, אם אפשר לקרוא לה היסטורית תרבותית, שהספק הוא, הייתי אומר, אולי אחד ממרכזי הכובד שלה. כלומר, שום דבר לא ידוע, שום דבר לא מוחלט, הכל אפשרי, הכל פתוח. ספק ידוע מה שחכמים אמרו, ספק זה גימטריה גיהינם, או גימטריה המלאק, ולא משנה אם הגימטריה היא באמת גימטריה, כן? כלומר, ואולי אפשר לחדד זה יותר. השורש סמך, פי, קוף, בלשון הקודש, זה מצד אחד ספק ומצד אחד סיפוק. כלומר, האדם צריך להגיע למצב שהוא מגיע לסיפוק. אף על פי שהסיפוק הזה משאיר עוד ספק לסיפוק הבא. התפקיד שלנו זה לא להיות בספק, לפחות בעמודי השדרה, הייתי אומר, בגזע של החיים, הערכים, המטרות, האידיאלים, בשביל מה אנחנו חיים. האם אנחנו נבוא לידי סיפוק מלא? לא. תמיד יהיה ספק.
תמיד יישאר ספק, גם כשתנסה להסתלק, כמה שתנסה להסתלק.
יהיה ספק, אבל התפקיד שלנו זה להגיע לסיפוק שייצור ספק יותר דק ויותר מעודן, וכן הלאה, סיפוק, ספק, סיפוק, ספק. כשעמוד השדרה ככל שמתקדמים, הוא להסתלק מן הספק.
אז אנחנו נעשה הכל כדי להסתלק כמה שיותר מן הספק. תודה רבה לך, הרב ערן.
תודה רבה לשיב, תודה רבה לכל הצופים.
תודה לכם, צופים וצופות. ואנחנו מסיימים כאן עוד משנה מסכת אבות. ניפגש במשנה חדשה, בתוכנית חדשה. נתראות.